שלום לכולם. השלמה קטנה של הסוגיה הקודמת בירושלמי. רוצים?
לא ראינו את זה היום.
בקצרה.
בסדר. יש לזה נשמת אדם ארוך.
כן? אתה צריך להראות לי. בסדר? בכל אופן, אנחנו אתמול ניסינו לסכם להלכה את כל נושא של פירורים, חביתה, הצנומה, תורית הדנמה. שכל הדיון כל הזמן הלך על, על האפשרות של המעבר מהמוציא לבורא מילים זונות. הלונגס שאתמול הוצא בשיעור היה שאפשר אולי לזכות לבורא מילים זונות כי אתה מראש זו ברכתך, כי אתה מעשה גדרה, ושבורא מילים זונות גם בבבלי נתפס כסוג של המויצי מינוס, הוא נתפס כסוג של לחם שאיבד את זכותו לחם. אז כמו שיש דין בצורת הפרי שהוא נסוג, אז גם אז הוא נסוג לבורא מילים זונות. כן, בירושלמי יש סוגיה מקבילה שבעיקר אני רוצה להקשיב לטון, שזה אותם חומרים אבל הטונים קצת שונים, ונראה את זה בהמשך הלימוד היום, זה יעלה גם בירושלמי בהמשך. כן, הסוגיה בירושלמי שואלת את זה בפרק ו' הלכה א', עד כמה יפרוס רבי חננה, חנינה ורבי מנה, אחד אמר עד כזית וחרנה אמר, כמו הכוונה האחר אמר, עד פחות מכזית. וזה אומר הירושלמי, מה דמר כזית קיידת מינן תמן וכולם פתיתים כזית, מה דאמר עד פחות מכזית תני רבי ישמעאל אפילו מחזירה לסולטה. הנה סוגיה מאוד דומה לשלנו, שיש איזושהי ממרה שמשווים בין דיני ברכת המוציא לבין דיני מנחות. אתה מחלוק את תנאים, האם פוטטים אותה עד כזית או האם אנחנו מפוררים פחות מכזית. רק שבמסגרת הסוגיה בירושלמי אין טון שאם פטטת או לא שהוא יהפוך לבורא מיני מזונות, כמו שיש פה דיון אחר. מה הדיון? הדיון לא מה הברכה, למה הדיון? איך נכון לפרוס, עד כמה יפרוס. כלומר, אם נדבר במונחי הלימוד אתמול, יש לנו סוגיה בדף למד זין שהנושא שלה הוא מה מברכים, וסוגיה בדף למד ת' ששואלת איך פוצים את הפת. זה שייך לגמרי לדף למד ת' של הבבלי. אבל תראו רק את התנועה של המקורות, לוקחים את מה שהבבלי מביא במסגרת דף למד זין, שזה הברייתא המנחה, ומשבצים אותו לא בקונטקסט של האם אתה מויצי או מזונות, אלא משבצים אותו בקונטקסט של איך נכון לאכול. האם, אני יכול להגיד בצורה הבאה, האם כאשר אתה פורס, כל המטרה של פריסה מהו? הלחם הוא כיכר, דיברנו על זה הרבה, הוא גדול, למה אתה רוצה לעשות?
לפצוע.
כן, יש להניח דרך אגב שהם רוצים ככה בידיים, נכון? עכשיו השאלה היא כזאת, האם כשאתה בוצע, האם אתה רוצה לשמר גודל שהוא, הייתי אומר, יש לו תכונה של כיכר, או אם אתה אומר כל גודל שהוא, זה לא, הולכים עולם המלאכות. אין בסוגיה המקבילה בירושלמי את המתח שמתקיים בין המויצים למזונות. אין, אני אראה את זה בצורה הבאה, מזונות עד עכשיו פגשנו בירושלמי באותו הקשר שהוא נמצא בתוספתא. מהו ההקשר? כאשר אדם הוא מבשל דגן, נכון? ואין צורה של פרוסות, אז הוא יברך בורא מיני מזונות. כשהוא מעשה גדירה, יקבל בורא מיני מזונות. באורז, בין אם יש פרוסה ובין אם אין, בורא מיני מזונות. זה בהקשר היסודי של התוספתא. מה שדומני, שלא נמצא בירושלמי, זה הדין השני של בורא מיני מזונות. כלומר, הבורא מיני מזונות של הבבלי, שבא ואומר שדגן שעבר תהליכים ואין לו צורת לחם אז הוא יורד לבורא מיני מזונות, זה לא נמצא פה. כלומר, פה זה הכל יש מחלוקת איך נכון לאכול, אם אתה עושה אחרת מה הדין. עכשיו זה בעיקר ממשיך בהמשך, עכשיו הירושלמי ממשיך, תני כל שומר אחריו ג' ברכות אומר לך לא מוציא לחם מן הארץ, כל שאין אחריו שלוש ברכות אין אומר לך לא מוציא לחם מן הארץ. הטיבון הרי פחות מכזית, הרי אין אומר לאחריו ג' ברכות, מעתה לא יאמרו לפניו המוציא לחם מן הארץ. רבי יעקב ברך אמר לשאר המינים נצרכה. כלומר, הכוונה היא לא שעל פחות מכזית לא יברכו המוציא, אלא על מינים שלא מברך, שלא, אין להם שלוש ברכות כי הם לא מחמשת מיני דגן, להם אין, אין המוציא. עכשיו פה עוד פעם, לא ברור לפי האב המין או השאלה שפחות מכזית לא יברכו על הבמות, אז מה כן יברכו? זה לא כתוב פה, אנחנו לא יודעים מה לא יברכו בכלל, יש להניח ש... אבל בכל מקרה אין הקשר של מתח בין מזונות לבין המוציא בהקשר של לחם שיורד דרגה, כן? אם אני אשאל את עצמי מה הרקע אולי להבדל לזה בין השפות של התלמודים, אז יכול להיות שהוא קשור באמת בתשתיות שהנחנו בתחילת הלימוד על ההבדל בין המזונות בבבלי לבין בתוספתא. כי ראינו שהתוספתא רואה בו ברכה, מונה מזונות זה ברכה למזון, ואילו הבבלי רואה בו ברכה, הוא מנסה, רב ושמואל, מה מנסים לומר שהוא ברכה?
לדגן.
עכשיו, כל עוד שאני רואה אותו כברכה למזון, המקום שלו ברור. אתה לא נמצא באיזה מתח, איזה התעסקות, שרגע, אתה לחם או מזוינס, כי... אבל כשאני נכנס בשפה של הבבלי, כשאני אומר, זו ברכת הדגן, הדגן הרי מזוהה לגמרי עם לחם. אז אני יצרתי לעצמי ככה, אני אומר, דגן יש לו אפשרות לשתי ברכות. עכשיו, מה זה מחייב אותי? הצבא המוחלטת של... של קו בין הברכות, אז מתי הוא כזה, מתי הוא כזה. בירושלמי גם, יש להם הגדרה מה מקבל מזונות. מזון מקבל מזונות. גם הם דנים בשאלה איך נכון לאכול לחם. מצד שני, אין פה הצבא, או אין פה איזה תחרות, או צורך מושגי, ולדבר. איפה עובר הקו בין מזונות ללחם? כי הם פשוט לא משתכים אותם מערכת מושגית. כמו שאני בקלות מקבל של אורז, בירושלמי אין להם בעיה שאורז הוא מזונות. מעדנים, הוא כל מיני דברים. אז אם אין, אתה לא נמצא בעולם החלוקה המושגית בין המויצי ומזונות. לבד זאת, בבבלי היות ויש תפיסה שהיא עולה על סרטון בגלל האורס, אבל התפיסה הבסיסית הוא, הבסיסית היא, סליחה, שמזונות קשור לדגן, אז אתה כל הזמן נמצא באיזה במערכת בירורית, רגע, אתה דגן, אתה מזויניס, אתה כזה, כי שניהם ברכות על דגן, כאילו דגן קיבל שתי ברכות, אתה צריך לעשות את הקו. זה עולה גם הרקע לפיתוח התפיסה, שמזונות הוא יכול להיות לחם שיורד מדרגה, אז הוא הופך למזונות, כי הוא דגן. בסדר, אז יש פה הבדלי טונים, הייתי אומר, בין התלמודים. שנראה את זה מיד בסוגיה שלנו, גם כן אפשר לחוש מאוד חזק את הבדלי הטון האלו, שהבבלי דבר בטונים אחרים מאשר הירושלמי. מה שאני רוצה רק להשלים פה, שהירושלמי הזה צוטט על ידי הרשב"א במסגרת דיון מול שיטה של הרייבט שצוטטת בטור שהפסק נגדה במפורש בשולחן ערוך, הוא היה צריך לכתוב סעיף נגדו בשולחן ערוך, והוא שהרייבט רצה לחדש, שהרייבט חידש שמי שאוכל פחות מכזית הוא לא מברך לפני אכילה המוציא לחם מן הארץ, גם אם הכיכר שלפניו היא בגודל של חתן של חלה, כן? סליחה, חלה של חתן, כן? חוסן שחל, איך שאומרים, כן? חלות הענקיות האלה. כן, הרשב"א מצטט הירושלמי הזה כרעיון נגד, שכן מפורש פה בירושלמי, שמברכים מוציא לחם מן הארץ אפילו על פחות מכזית. מבחינת השפה של הרייבד, סליחה?
כל ברכה מברכים כלשהו.
בדיוק, אבל אז בוא, אז מה הסברת הרייבט? אז בוא ממש רגל אחת, אני רוצה לעבור לטרוקלין וטריטה. הרייבט לא מדבר מצד החפצה. כלומר, כל הדיון שהיה בימים האחרונים היה, זה כן לחם, זה לא לחם, יש עליו תורית הדנמה, אין עליו, הוא כיכר לחם, הוא תפשיל, מזונות, כל ה... הרייבט הרי מדבר על כיכר לחם שלמה ברורה שנמצאת לפניך, הוא מעביר את זה מהחפצה של המאכל לגבר האוכל. האם אתה אוכל כזית או לא? עכשיו, הרייבט הוא לא אמר שלא מברכים, ודאי שמברכים, בדיוק מהסיבה שאתה אומר, זה נושא השיעורים של ברכה, שבלם מופיע המקום המרכזי שלו, שדולק פה, עדיין בבית המדרש, זה למד ח' עמוד ב' למד ת' עמוד א', סביב הזית של רבי יוחנן, כן? שהדעה הרווחת שהתקבלה היא, שמברכים לפני אכילה שהיא פחות מכשיעור, בגלל שיסוד ברכה ראשונה הוא, שאסור לאדם להנות מהעולם הזה בלא ברכה, וגם פחות מכזית האדם נהנה. אבל הרייבד אמר, אבל לא המויצי. והסיבה היא שכנראה הרייבד הבין שברכת המויצי, בוא נחזור לדברים שאמרו בשיעור הראשון, היא לא ברכת הלחם אלא ברכת הסעודה, וכדי לברך המויצי לפני האכילה, זה מחייב אותי שאני אוכל שיעור אכילה שאפשר לברך עליה ברכת המזון. זה כנראה היסוד של דברי הרייבד, שזה הרי כולו מבוא למה שנלמד היום. האם אתה יכול להיות לחם, ועדיין, מה אני אומר? אתה לא מברך המויצי, כן, או בשפה של הסוגיה שמיד נלמד. האם אני יכול להכריע שבלכות חלה, שם אני אמר ואבא אכולכם מלחם הארץ, אני אומר את הלחם, האם זה גוזר אוטומטית שאתה המוציא לחם מן הארץ, כי מה שמעין אותי הוא לחם, או אולי מה שמעין אותי בברכה לפניה היא שאתה לא רק אוכל לחם אלא שאתה אוכל את הלחם בתור מרכיב שיוצר סעודה. ברכת המוציא לחם מן הארץ היא ברכת הסעודה. אז הריילד הוא ביטוי קיצוני לדבר הזה. זה נדחה על ידי הרשב"א, אתה מפסק נגדו בשולחן ערוך. אפשר לומר שהסיבה היא כי יש פה לפניך כיכר שלמה שהיא בעצמה יוצרת מסגרת, גם אם אתה בפועל לא תאכל ממנה. אבל פה באמת עולה השאלה הזאת, ובואו נעבור לסוגיה הבאה, בסדר? הערות על זה רק מי שרוצה לשאול, להעיר. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד, נעים. בואו נעבור לסוגיה הבאה, שמבט ראשון היא בכלל לא עוסקת בברכות. עוד לפני הנוסח, בסדר? ומה עוסקת הסוגיה הבאה? טרוקנין וטריטה, במה היא עוסקת? מה הנושא המרכזי שלה?
חלה.
עוד במסגרת הדפוס, בכתבי יד ראיתם שזה לא ככה, דחו את הדיון על הברכה לסוף הסוגיה. כלומר, כל מיני סוגיה שלמה שעוסקת בחיובי חלה, היא לכאורה במבט ראשון, אין לה מקום במסגרת פרק שישי בברכות, שאמורה להתעסק בשאלת ברכות. כשהאמת היא שהמבנה של הסוגיה כאן מאוד מזכיר, פה אני משלים דבר שגם נאמר אתמול, מאוד מזכיר דבר שהיה בברכת הפירות, שעסקנו בשאלה האם מברכים בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, אז מי גייסנו למען העניין הזה? את אורלה. והייתה שם סוגיה שלמה שעסקה בצלף, ועסקה בשאלה של על איזה חלק מהצלף יש לו דין אורלה ואיזה אין, סוגיה שלמה שלא דיברה במפורש על ברכות, היא עשתה במהלכה איזשהו הצלבה, ואפילו ראינו שההצלבה לא מלאה בגמרא, אלא מי שיגמור את ההצלבה לגמרי יהיו בעלי התוספות שיגידו גם בוסר, גם גרעינים, כל מה שעלה בסוגיית אורלה. וראינו שם את השאלה האם הקביעה של דיני ברכה, האם בורא פרי עץ או בורא פרי אדמה, האם המסקנה הוא נשאר כולו תלוי בהגדרות של אורלה, או שמה הוא עצמאי. כן, אם אתם זוכרים, זה מחלוקת בין הרשב"א לבין הרייבד. הרייבד הרי ניתק ביניהם למסקנה, והרשב"א התעקש, גם הרמב"ן ורשב"א, שנשארים למסקנה. גם דיברנו אז על מה דוחף את חכמים לעשות את ההשוואות האלו. מה דוחף את חכמים להשתמש באורלה כדי לעסוק בשאלה בורא פרי עץ ובורא פרי אדמה? זה גם קישור מהותי, אבל גם מסכת ברכות נותנת עקרונות ברכות ברכה, לא נותנת אבל את הייתי אומר את קריאת כיוון איך בפועל יישם אותו במציאות. כלומר, יופי של דבר שגידו לא מן הארץ בורא פרי אדמה, דבר שגידו על אילן ובורא פרי עץ, יופי, כן? אבל מסכת ברכות לא אומרת לי בכלל מי נחשב אילן, מי נחשב אדמה, פשוט לא עוסקת בזה. וכאן המעבר לאורלה הוא נותן לי את הייתי אומר, הוא נותן לי את הכלים לענות על השאלות האלו. באופן די דומה, נראה שזה גם פה מתקיים, למרות שגם פה בואו נחפש שזה מהותי יותר. אנחנו נמצאים פה סביב השאלה, מי זוכה למוציא לחם מן הארץ? מי זוכה לברכה הזאת? וכפי שגם ראינו קודם, לפי הבבלי גם צריך לשאול את השאלה הזאת על מי זוכה לברכת בורא מיני מזונות. כן, זו שאלה שהבבלי עלה, וראינו קודם, כבר בלמד זין, שהבבלי חושב בתחילת הדרך בשם רב שמואל, שהתשובה היא דגן. אבל בתוך הדגן עצמו, הבבלי יש לו מה? כבר הבחנה פנימית. רגע, איך זה נעשה? עד כמה ההבחנה הייתה בין מבושל לבין אפוי, אבל גם בתוך עולם האפיות, כאן, כמו, ויש פה שאלות שזוקקות ברור, במיוחד במסגרת הבבלית. וכאן כבר ראינו גם בלמד זין שהדין של חמשת מיני דגן הוא דין שנאמר לא רק בהקשר של ברכות, אלא הוא נאמר בהקשר הרחב יותר של, זוכרים את המשנה בחלה וגם את המשנה במנחות? באיזה הקשר הוא נאמר? זוכרים את המשנה של חמשת מיני דגן במנחות? הוא נאמר בהקשר של פסח, הוא נאמר בהקשר של חלה, הוא נאמר גם בהקשר של חדש ובהקשר של מנחות. כלומר, הקישור בין התחומים הוא כבר נמצא במשנה במסגרת בדיון הקודם של חמשת מיני דגן מול אורז. עצם הרעיון שאני מקשר נמצא כבר. אז כאן בעצם מה עושים המוראים? ממשיכים את אותו קו חשיבה. ואומרים לעצמם, ברוח מה שנאמר שם, הרי מה היה המכנה המשותף שם, ששזר את כולם יחד, שבכולם מופיע הביטוי
לחם.
הביטוי לחם, בכולם הוא מופיע. לחם עוני, זה במצא, בחלה כתוב, אבא חולכם מלחם, מלחם הארץ, נכון? וזה הברכה לא נמצא במשנה שם, אבל ברכה כתוב, המוציא לחם מן הארץ, כן, זה לא מסובך, היות ובכולם מופיע לחם, אז בואו נעשה קישור ביניהם, כן? אני יכול להגיד ספציפית גם שהקישור, אני רוצה ברשותכם לקשר בין חלה לברכה ובבת ראשון, הוא לא רק טכני. יופי, המילה לחם מופיע בכמה מקומות, אז בואו נניח שזה אותה הגדרה. גם זה בעיניי דבר בעל משמעות. אולי גם יש קישור תוכני. כן, בשעתו דיברנו על הקשר העמוק בין רווי לבין ברכה. מה הרעיון של רווי? שאני אוכל קודש הילולים השם. מה הרעיון של ברכה? הרעיון דומה. גם חלה, מה הרעיון של חלה?
כמו מעשר.
הוא כמו מעשר, דיברנו כבר בתחילת הלימוד של הפרק, שהעולם של מעשר, מה הוא בא לבטא בתודעה האנושית? שאני גידלתי את התבואה, אבל אני אוכל מידו של מקום, זה בדיוק הרעיון של חלה. כשהרעיון של חלה הוא בריבוע, כי הרעיון של חלה הוא בא ישירות מהעולם של לחם, והוא בא ישירות מעולם, הייתי אומר, של האכילה האנושית. כלומר, דיברנו הרבה מאוד בפירות, איך אתה אוכל אותו מידו של מקום. לחם וחלה הוא ראשית העיסה. או בלשון אחרת, בהגדרה חלה בתחום הדתי, הדתי בתודעה הדתית שייכת לתחום, שבו אדם הוא יוצר מכוח התבונה האנושית והטכנולוגיה האנושית. הוא לוקח את הדגן והופך אותו לחפצה חדש לגמרי, ואותו הוא מתכנן לאכול, והתורה אומרת, תיתן ראשית להשם. מה הכוונה תיתן ראשית להשם? תבטא בתודעה שלך, שמי נתן לך את התחום הזה? הקדוש ברוך הוא. כל תחום הרשיות הוא לא נועד לתת לכהנים משהו שיספק את צרכיהם. מדורייתא בכל תחום הרשיות השיעור הוא כלשהו. הוא נועד בעיקר לכונן תודעה דתית. התודעה הדתית אומרת שאם אדם לוקח את הראשית נותן להשם, הוא יודע זה בא מידו של מקום. זה כאילו, הייתי אומר, הרעיון של חלה הוא רעיון מאוד מאוד קרוב לרעיון של לרעיון של של ברכה, של ברכה. אתה אוכל סעודה שבני אדם הכינו, ואתה יודע שזה בא מידו של מקום. יש פה מערכות שלמות בתורה, עורלה ביחס לפירות העץ. כן, הייתי אומר שזה סוג של רשיות גם. מה זה עורלה? פירות הראשונים אתה לא אוכל, כן? גם חלה שייך למערכת הזאת. וכאן, כאילו, ההגדרה, אם כך, יש איזושהי ציפייה שההגדרה תהיה דומה. לכן, בוא נבדוק אם זה אכן מתקיים. כי כאן הסוגיה אומרת דבר מפתיע, אבל כן, מתחילה סוגיה בחלה. כאילו אומרים, אתה רוצה ללמוד מה זה לחם? הפרק הזה לא יודע לתת את התשובה. כל מה שכתוב במשניות של הפרק הזה הוא שעל הפת מוציא לחם מן הארץ. ומה ההגדרה של פת? יש מסכת שלמה שזה הנושא שלה. מסכת חלה, היא גם מסכת שקשורה רעיונית. בוא נלך למסכת חלה, וכך מפתחים פה קודם כל דיון ראשוני סביב השאלה של ברכות חלה לבד. בוא נדון בשאלה מי חייב בחלה. שמה הקושי בלימוד הסוגיה? כאן הוא קושי כפול. קושי ראשון הוא שבמקום לדבר בעקרונות, היא מדברת באמצעות שמות של מאכלים, באמצעות דוגמאות. וכמו שאם היום מישהו היה כותב סוגיה כזאת, הוא היה כותב בורקס, פיצה, עוגת שמרים, סמבוסה, להם זה נוח, כי כביכול הם יודעים מה זה. כאילו, אם אני אגיד בורקס, כולם פה יודעים מה זה. אני אגיד סמבוסה, אם יש תדעו מה זה. אני אגיד פיתה, כולם ידעו מה זה. אבל בעוד 500 שנה, אני לא יודע, מישהו ילמד את התורות שלנו ויגיד פיתה, מה זה פיתה, כן? ואז הוא ימצא איזה ספר עם תמונות, לא יודע, ומישהו שכתב לו מחקר, כן? זה קושי ראשון. כאילו, כתוב יופי, שכתוב טרוקלין וטריטה, אבל מה זה, כן? וטריטה, סליחה, עכשיו הולכים לירושלמי, אז במקום טריטה, מה כתוב שם? טריקטה, רגע, זה אותו דבר. מה זה, מו זה? אז מה הם מדברים? כאילו, אתה יודע? האמת היא, הבעיות האלה מתחילות לא לנו. כבר לאמוראים היו את הבעיות האלה. כי מישהו ראה את הירושלמי בחלה. הירושלמי בחלה, שמביא את המשנה, שכותבת, סופגנים דובשנים נסרקיתין חלת מסורת. אז מה הירושלמי צריך לתרגם? מה זה סופגנים? מה זה דובשני? מבין שמות. כלומר, התהליך הזה קורה בין התנאים לבין המוראים, הוא קורה מהמוראים לגבי. זה אחד מהדברים המרכזיים שמקשים מאוד ללימוד הסוגיה. אנחנו נחווה אותו גם בתוספות. כי התוספות העסוקים להביא שלמות שגורם לי מאכלים בצרפתית עתיקה, אוי בליש, ני בליש, ומה זה מוזה, כן? זה קושי אחד שהוא קיים. הוא חייב מלאכת תרגום, הוא חייב מלאכה, וגם בסוגייתנו רואים את זה. כי הגמרא מה שואלת? מה התרוקני? תגיד לי מה זה? כי הם לא יודעים מה זה. הקושי השני שיש כאן הגדול בסוגיה, או שיש פה חילופי נוסח מכאן עד להודעה חדשה. תכלס, מי מהם חייב בחלה? אמור, זה מהקצה אל הקצה, בוא נפרוס את העירייה בקצרה, ולכן יש פה קושי ממשי. אבל בכל זאת נתחיל את הדיון קודם כל בלכות חלה, וממנו נתגלגל השאלה האם חלה באמת מהווה בסופו של דבר בסיס למתן היצירת המושגים גם של עולם של המוציא לחם מן הארץ, או אולי בסופו של דבר אנחנו ננתק בין המערכות המושגיות האלה, כי הן פועלות במישור שונה לגמרי. כן, והכיוון הכללי כבר נאמר קודם. כי בחלה מעניין אותי רק שאלה אחת, האם אתה לחם או לא, ולומה מעניין אותי אולי גם מוציא לחם מן הארץ, אולי, מה מעניין אותי? האם הוא חלק מסעודה או לא? בלשון הרב בני, מי שאוהב את המושגים שלו, האם זה אנושי, אנתרופולוגי, או... עכשיו, זה...
בחלה, טוב, אני חושב להתברש, זה לא ברור
שאיבדת את הרבה. מה אמרת? לא יודע. תגיד, אני רוצה לשמוע.
מה
זה? אני רוצה לשמוע את השמוע. בסדר, אבל הרקע לסוגיה ברור. כן, הסוגיה הזאת היא מסובכת, כן? אז בוא נתחיל מהזיהוי. איזה נעבור לשאלה מהכות. מה זה, קודם כל, על מה הסוגיה מדברת? אז בדפוס, וכל מי שעיין לו בכתבי היד היה רואה, שברובם מדברים גם על טרוקנין וגם על טריטה, כן? שמה זה טרוקנין? אז מה רש"י אומר? מה זה?
מים וקמח מעורבבים.
מים וקמח מעורבבים, שמה קורה להם?
נמצאים בקירה, בסיר.
כן. שמזה שאתה יכול לשפוך אותו לתוך סיר, אז מה נראה? בוא ניקח עוד מושג שידברו עליו בתוספות, שהבלילה שלו היא בלילה רכה. חלק מכם אוהבים לאפות? אתה יכול לספר על בלילה רכה?
אם אתה מנסה להכין חלב, זה יותר מדי רטוב. אפילו לא מדבר על רכה רכה כמו פנצ'ה, אבל אפילו חלב שאתה אומרת לטובה, אז אין לך מצב להתחיל ללוש את זה, אתה צריך פשוט לשים את זה בתמיד, או סתם לשים את זה בתנור, ו...
לא, אבל אותו חלב.
אותה צורה כמו חלב, כאילו אותו טעם הוא חלב, אבל אתה לא יכול לשחק עם הצורה.
אני אתלווה כמה זה רך, כמו פנצ'ה, כמו...
שאלה טובה, אבל לפני כן, אנחנו מכינים שני סוגי בצקים בדרך כלל במטבח. יש את הרכות שהן רכות יותר מסיבה פשוטה, היחס של הקמח והנוזלים. הוא כזה שהוא נשאר נוזלי, ובאמת אין בו שמרים. כלומר, אתה פחות מכניס לגורם מהחמצה, אתה לא מציס אותו. ככה מכינים היום בלילה של פנקייקס, אם מישהו מכם אוהב להכין, המכונה בעברית חביתיות. עוגות שוקולד אצלנו בבית, ככה מכינים, עוגות במרח דברים, ככה מכינים. לעומת זאת, הבצק שנקרא בלילה אהבה, הוא לפחות אצלי בבית, זה כלל כולל גם שמרים. והוא גם כולל בתוכו יחס שונה של מים וקמח. אני יכול להגיד שההבדל המרכזי ביניהם הוא שהבצק שמרים הוא צד אחד לוקח לו הרבה יותר זמן להכין אותו, צריך להתפיח אותו, צריך לתת לו זמן. שנית, הבצק שמרים, ולכן כאילו להפיעה מהירה, מי רוצה להכין בצק שמרים ולהכין בבית עוגות שמרים, זה סיפור הרבה יותר גדול להכין עוגת שוקולד, ככה מכינים אותה. אבל הדבר השני הוא מה שנועם אמר, שהיות והבצקים, העיסה אהבה, הם תופחים והם מחזיקים את עצמם, הם נדבקו אחד לשני, אפשר לעשות מהם צורות. אני יכול לעשות צמות, אני יכול לומר זאת, הבלילה הרכה, זה נוזל, ולכן מה צריך לעשות? תבנית. ולכן גם לא יהיה צורה, עוגת שוקולד מכניסים בתבנית, שמים בתנור ויוצא כצורת התבנית. מה שרש"י פה כנראה מתאר בטרוקנין זה שמדובר פה על בלילה רכה, שאיך יצרת צורה על ידי סוג של תבנית, הקירה יש לה דפנות, ולכן בסופו של דבר למה זה הופך להיות? למשהו עם צורה, נכון? משהו מרובה יותר עם צורה. זה מה שרש"י מתאר. אני אוסיף, כבר דיברנו על איך הופים, כן, שמרים לא מכניסים לבלילה רכה, בכל זאת אם רוצים שיתפח קצת, אז מה שמים? א', אבקטפיה. זהו, סוד על השתייה, זה גורמים מציסים שנועדו משהו לתת, כן? אז זה הטרוקנין אצל רש"י, הוא ממש כמו עוגה בתבנית, אבל הוא בלי תנור, כלומר, אבל הוא היה בלילה רכה את התבנית, לכן ראש הדבר יצא משהו שאפשר להגיד עליו שיש לו איזה מראה של יחידה אחת, איזה כיכר. לעומת זאת, מה זה טריטה? טוב, וזה קוב הדער על הדעת רשי, עושה מקום חלל בקירה ואתם בתוכו מים וקמח כמו שעושים באלפס. לעומת זאת, מה זה טריטה? אז מה רשי אומר? אתה נורא שואלת מה זה? יש פה שלוש דעות. דעה אחת אומרת גביל מרתח, אומר רשי, נותנים קמח ומים בכלי ובוחשים בכף, שופכים על הקירה כשהיא ניסקת, שזה בצורה פשוטה כמו שעושים היום פנקקס ממש. תמיכים בלילה, שם אותו במחוות, הוא יוצא שטוח כזה, נביבה כזאת, אתה מוציא אותו, הוא לא תופח לצורה כזאת, כן, זה פנקק. נעמד אינדקה, ופה אינדקה זה כמובן הכוונה לאיזה ארץ?
הודו,
כן. אני חושב שבעוד הוא אומר רשי, איך מכינים אותו?
שיפוד.
אז זה ידי שיפוד, ששמים עליו בצק ומושכים אותו תמיד בשמן, עומד ביצים בשמן, שמים אותו על האש, בעצם זה אפייה מהירה גם כן, נכון? וכל הבליות הרכות זה הרבה יותר מהיר הכל מאשר בבצקים. בעצם עוד פעם, המחנה המשותף הוא שמדובר פה בלי תנור, נכון? בלי תנור. והדבר השלישי זה לחם עשוי לקוטח, שרשי מסביר שזה בכלל עושים אותו בחמה. עוד פעם, אפשר להגיד בעצם מה המחנה המשותף של טריטה, שמדובר פה באפייה בלי תנור. זה מה שמדובר, אפייה בלי תנור, או בשמש, או באש, כמו שיפוד, צלי כזה, צלי בצק, כמו שרשי נתן בלחמה אינדיקה, או מחוות, מטוגן, פנקק כזה, זה טריטה. מבחינת רשי, ראיתם שיש ראשונים שחולקים על זה, נכון?
רגע, מה ההבדל בבצק שאוכלים בשיפוט מסתם אחיה בעצם?
עוד פעם?
כלומר, מה ההבדל בסתם אחיה רגילה לבצק שאוכלים בשיפוט?
מה ההבדל בין מה למה?
בבצק שאוכלים בשיפוט לסתם אחיה.
מה אתה חושב? מה אתה חושב? מה ההבדל בין שימוש בתנור לבין שיפוד על האש, לבין צלי? מה ההבדל ביניהם? אפשר תחשוב רק על בצק. אתה יכול לחשוב בכלל, כן?
בסוף זה נראה אותו דבר, שנייה.
מה פתאום? מה קורה בתנור כשאתה שם פנים מהעוגה? מה קורה לה? קודם כל, אין מגע ישיר בין האש לבין מה שבפנים. זה היתרון שלו. לכן לא שורף אותו. כן, יהיה בפנים, החום יהיה גבוה מדי בפנים הרבה זמן, אבל יש סביבה של חום, החום עוטף את ההוגה, ולכן גם הוא פועל בשווה על המכלול. ובשיפוד לעומת זאת, מה הסיבה שכל הזמן רשי כותב, מושכים אותו בשמן, מי ביצים וכו'. הוא בא במגע ישיר עם אש, מדובר על כמות הרבה יותר קטנה, הוא מועמד כל הזמן להישרף, זה משהו שונה לגמרי, את הכיכר לחם לא יצא מדבר כזה. תנסה להכין כיכר לחם משיפוד, זה לא יצא לך.
זה כשאנחנו מדברים על
תנורים
של היום, אני שואל
תנורים של פעם. תנורים של פעם, אתה מהגולן, אז קודם כל תלך לעיר התלמודית בקצרין, יש להם חוברת מדהימה על תנורים, התנורים של פעם, אני אביא לך מחר, בסדר, את החוברת שלי משם, על איך נראו התנורים של אז. זה לא מאוד שני התנור של היום, הכוונה שאתה שם אותו בפנים, אתה מסיק את התנור מלמטה, וסביבה של החום. בסדר? כלומר, אבל בכל מקרה, המחנה המשותף, בואו ננסה להבין אותם. המחנה המשותף הוא שבשלושתם אתה מעביר באמצעות תהליכים של חום, אתה לוקח בצקים ואתה מכשיר אותם לאכילה. בשלושתם גם ברור שהם פה, הם פה תנור. גם מבחינת הבלילה אפשר להגיד לפחות על חלק מהם שהבלילה הזאת היא בלילה, היא במה שנקרא בלילה מכה, לא בלילה אבד. עכשיו, איך כל זה משפיע על דיני חלה? אז רקע קצר מחוץ לסוגיה שלנו. כי הסוגיה פה לא מסבירה כלום, הסוגיה רק אומרת חייב או לא חייב, כן? יותר בהמשך איזה דבר מסוים. אבל למשנה של הסופגנין, האסקרטים וכו', הבבלי בפסחים, בדף למדזיין, מביא מחלוקת בין רבי יוחנן בריש לקיש, והוא גם במקבילה בירושלמי בחלה, אם יכול גם לאוכל בריש לקיש, האם אפשר ליצור לחם רק בתנור, או אם לחם יכול להיות גם באילפס או בבישול על ידי חום, לאו דווקא באמצעות תנור. יש לקיש סבור שזה רק על ידי תנור, רבי יוחנן לעומת זאת סובר שזה גם לא על ידי תנור, אבל זה בתנאי שזה לא על ידי
מים.
לא על ידי מים. דיברנו על זה אתמול. מה ההבדל בין בישול לבין טיגון? במים בעצם מי שמבשל הוא המים. החום, האש מחממת את המים, והמים מבשלים. זה מבושל, זה לא אפייה, זה לא יכול להיות לחם. אבל אם יש מקור של חום שדוקח בצק ומעביר אותו תהליך, הוא יחשב כלחם. ומחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, הוא איך לפרש את כל המשנה הזאת של הסופגנין, העסקתיים וכו'. מה בדיוק החיסרון שם? אומר, למה הם פטורים מחלה? אומר, למה הם לא לחם? לדעת ריש לקיש שכולם לא לחם כי לא היה בהם תנור. לדעת רבי יוחנן הם כולם לא לחם משום ש... שמה? תעזרו לי? מה? משום שהתבשלו בחמה וכו'. אבל לדעתו, אם אתה מבשל די מקור של חום בלי מים, אז זה נחשב אפייה. בסדר? הדברים ברורים? אז זה, עכשיו אני חוזר לפה, ואני כאילו שואל איך מיישמים את הדבר הזה פה. אז הרקע הזה, כאילו, טרוקנין, אני די מבין למה טרוקנין, לפי רבי יוחנן, יהיה חייב בחלה. כן? שפה תראו את הגרסה בגמרא אצלנו, בדפוס, מה כתוב? טרוקנין חייבים בחלה, רבי נאמר בכלל טרוקנין פטורים מן החלה. מי נבהל מהדבר הזה, או מיד בורח מזה הגרא? ואני יכול לפחות לספר בכתבי היד, אתמול הורדתי להצביע עוד כמה כתבי יד, בסדר? זה התמונה יותר מורכבת ממה שחשבתי. באמת בהרבה כתבי יד הופיע בדיוק כמו דברי הגרא באוקספורד, כי את הרבין, אמר רבי יוחנן, טרוקנין חייבים בחלה. עכשיו זה לגמרי מתאים לרבי יוחנן, איפה? בפסחים, לגמרי מתאים. לפי העקרונות של רבי יוחנן, זה אמר לו, את חייב בחלה. אני ממשיך לכתב יד פירנצה, פה תראו
תסבוך
הראש גם גורס ככה. כתב יד פירנצה היה כתוב פטורה ומישהו הגיע ותיקן את זה לחייבת על טרוקנין. בכתב יד פריז כתוב טרוקנין חייב בחלה בלי מחלוקת. בכתב יד מינכן טרוקנין חייבת בחלה בלי מחלוקת. וקטע גניזה בודלי פבבה טרוקנין חייבת בחלה בלי מחלוקת. כלומר, עד עכשיו כל הכתבי היד כולם גורסים, חייבת בחלה, בלי מחלוקת בדל, אף אחד לא מכיר, למעט כתב יד, זה אמרתי, קודם פירנצה, שהיה כתוב פטורה והוגה לחייבת. אבל יש קטע גניזה, עוד אחד, קיימברידג', שם כתוב, טרקנין פטורה מחלה. אז יש תיעוד כבר בקטע גניזה שהיא פטורה מחלה, וכך, אם עכשיו, אם נעבור לראשונים, גם ברור שכך גרס בגמרא רבנו חננאל, שטרוקנין פטורה מחלה, כבר זו גרסה עתיקת יומין. אם אתם שואלים אותי מה קרה פה, כאילו איך בדפוס הגיעו שיש מחלוקת, אני לא מכיר אף את נוסח שיש בו מחלוקת, אז איך פתאום יש מחלוקת? כנראה הכירו את שני ידי הנוסח, ומה עשו? צרפו אותם ביחד, או משהו כזה. כן, אין לי הסבר אחר, איך פתאום הדפוס ברוח הקודש הזה שיש מחלוקת. אוקיי, בכל כתבי היד, אני חוזר, אין מחלוקת. ברובם המכריע, הגרסה הפשוטה היא שטרוקנין חייב, אבל יש גם ידי נוסח עתיקים ומשובחים שגורסים שהוא פטור. אם הוא פטור, כמה, מה אני צריכה לשאול את עצמי? למה הוא פטור? על רקע המקום שלמדתי במסכים, מה פתאום שרבי יוחנן הוא יפתור? זאת שאלה שרבינו יונה, נגיע אליו, בן יונה עודן בה. למה שיהיה פטור? עכשיו, האמת היא שבסדר, זה עד כאן, מבחינת קודם כל הממצא, כלומר, יש פה הבדלי גרסאות, הראש שציינתם בצדק, הראש מכיר את חילופי הנוסח, הראש מתעקש, חייבים לגרוס, טרוקנין חייבת בחלה. עכשיו, בריף יש תיעוד של גרסה נוספת, שבכלל לא גורס, הוא לא מביא לפחות להלכה, בכלל התייחסות לטרוקנין, כל הדיון בריף הוא רק על טריטה. בסדר? כל הדיון הוא רק על טריטה. אם אנחנו עכשיו מתקדמים בסוגיה ודי הגענו למסקנה שטרוקנין יש מקום לחייב אותו לפי העקרונות של חלה בחיוב חלה, מה עם טריטה? אז כאן רק הממצא עוד פעם בכתבי יד, בסדר? אני אתן לכם אותו מהיר. באוקספורד אביי אומר שטריטה פטורה מחלה, בפירנצה מופיע שטריטה פטורה מחלה, בפריז מופיע שלא מופיע טריטה בכלל, בסדר? זה הצד השני של הריף, בסדר? שאינו טרוקנין, שם אין טריטה, במינכן מופיע שטריטה חייבת בחלה, בסדר? שהיא חייבת בחלה, אבל בהמשך מביאים דעה שהיא פטורה, הרי זה הופך למחלוקת. בקטע גניזה טרית הפטורה מחלה. בקיצור, ברוב המכריע של ידי הנוסח כתוב שטרית הפטורה מחלה למעט מנחן, אבל זה לא כך מעלה ומוריד, כי הגמרא בעצמה מה היא מביאה? שעל טרית, שעל טרית מה יש לנו? שלך לחם עשוי לקוטח לפחות, בסדר? יש לנו מחלוקת אם הוא חייב או פטור, וכאן מה הגמרא נותנת לנו את ההסבר? שמה זה תלוי? איך הוא עשה את זה? ופה בעצם ניתנת הנוסחה. כי מהי הנוסחה שניתנת? עשאן כאבין חייבים, כלימודין פטורים. כן? שמה ההבדל בין אבין לבין לימודין? אז כאן רש"י מסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. השאלה האם הוא נסר, או האם הוא דיקט, האם הוא שטוח, או האם הוא... אבל בלשון אחרת, יש ללחם תכונה שהלחם יש לו נפח, שהלחם הוא עבה, שהלחם תופח, כן, תיארנו קודם. בפלילה עבה, כשאני אעשה אותו בתנור, בהגדרה, זה מה שיהיה לי. יהיה לי משהו עם נפח. אני יכול להגיד שאצלנו בבית, שהבנות התחילו לאפות, זוכר כבר מתי, בהתחלה זה היה יוצא שטוח מדי, ולאט לאט הם למדו את הטכניקה, איך להגדיל אותו, אבל חלה טובה, יש לה נפח, נכון? אבל אם הוא דיקט, אז הוא לא לחם, הוא פטור מחלה. עכשיו, מה יקבע אם הוא דיקט או לא? זה פונקציה של איזה עיסה הזאת. כלומר, עיסה, בלילה רכה, יש לו יותר פוטנציאל להיות דיקט מאשר בלילה, אבל זה גם פונקציה של איך הכנת אותו, באיזה מקור חום. אם הכנת אותו בתבנית, יש לו פוטנציאל להיות עם נפח, במיוחד איזו תבנית גבוהה וצרה, אז הוא יהיה לו נפח. אם הכנת אותו על המחוות, על המכשיר פנקקס, הוא לא יהיה כזה. ובעצם מה שעולה בסוגיה כאן, כי אם יהיה כרגע בברכות חלה, כן, כשאני קובע אם הוא חייב בחלה או לא, אז סוגיה כאן נראית בפשטות לרוב הגרסאות בשיטת רבי יוחנן ולא ריש לקיש. כלומר, עצם העובדה שאין תנור, הוא לא לבד מפקיע אותו מגדר חלה. וכן, מה אני דורש? תוצאה דומה למה שנותן לחם בתנור באמצעים אחרים. כלומר, אני רוצה שהוא יהיה כלימודים. אז אם הוא לא כלימודים, אז הוא פתוק. כלומר, אם נשאר בפשטות לפי רש"י. לפי רש"י, מה ההבדל בין טרוקנין לטריטה? בהנחה שטרוקנין הוא חייב וטריטה פתור, שזה הדעה הדומיננטית בכתבי היד. כי טרוקנין, בגלל הקובה דהרה, בגלל הדפנות, הצליח לייצר צורה של לחם. לעומת זאת, הטריטה בדרך כלל לא מייצר את זה. הטריטה מייצר לך משהו די שטוח. אבל אם בטריטה תייצר אובי, גם הוא יהיה חייב בחלה, כי גם הוא עכשיו הפך להיות לחם. בסדר? התמונה בהירה, זה באופן בסיסי התמונה שעולה כאן. מי שקדיש הרבה מאוד מאמצים להסביר את החילוקים פה היה תלמידי רבנו יונה, שהם אולי כמעט היחידים פה בראשונים שעשו את ההצלבה לפסחים, והם באופן מהותי הם גם טיילו בין הגרסאות, כי הוא גורס הרי בריף טריטה פטורה מחלה, אין לו טרוקנין, אבל הוא גם מתעסק ברש. באופן כללי אלו הגדרות שניתן. בעצם אפשר להגיד שהדבר שחשוב לסוגיה כאן כדי לחייב בחלה, אכן שהוא יהיה לחם. לחם הוא כפשוטו, איך שאנחנו רגילים, שהוא משהו לא רק שנעשה מבצק, מדגן, אלא משהו שקיבל נפח. הדרך הנורמטיבית להכין לחם נותן את זה עם הצירוף של שני הגורמים שקוראים להם בלילה עבה והטפחה ותנור. אם אתה מכין בדרכים אחרות, פה בדיוק נכנסים לדיון, נראה שבעיקר מה שקובע הוא התוצאה. כלומר, אם הצלחת להגיע בדרך אחרת לתוצאה כזאת, מה טוב ומה נעים אם לא תגיע לתוצאה כזאת. מבחינתנו בעולם של חלה זה לא לחם, למרות שהוא נעשה מדגן, הוא פטור מהפרשת חלה.
השיטה של הספרדים מאוד הגיונית ממצה, כאילו לפי הדברים האלה שמצה זה מזלות,
נכון.
זה לא לחם.
נכון מאוד, זה בדיוק הסברה שלהם. עכשיו פה בתוספות הם מכניסים עוד משנה שהגמרא כאן לא הביאה אותה, ושהם רואים אותה כמעדדת ברקע, בעיקר על רקע התיאורים של רש"י שכאילו הזמינו את זה. וזה המשנה שתחילתו עיסה וסופו סופגנין, שכאן יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים איך לפרש את המשנה הזאת. הדעה רווחת בראשונים, מי שרוצה לראות סקירה על זה בספר של הרב ליפשיץ, יש לו שם שיעור שלם על חיוך חלה, אז הוא שם סוקר את זה. הדעה רווחת בראשונים ברש על אתר, ככה זה מתפרש ברמב"ם, הוא שמדובר באותו סוג של עיסה בשניהם. זה לא הבדל בין עיסות שונות, כמו שרבן אותם מפרש. זה אותה עיסה. אז מה זה תחילתו או סופו? זה כוונת האדם כאשר האדם מכין את את העיסה, איך הוא מתכנן להכשיר אותו לאכילה, באיזה אמצעי חום. אז אם הוא מכין עיסה בתוכנית שלו היא לאפות אותה בתנור, או לאפות אותה במסגרת של חום שהיא נחשבת אקוויוולנטית לתנור לפי שיטת רבי יוחנן, אז הוא יהיה חייב בחלב. אבל אם הוא מתכנן כשהוא מכין את העיסה להכין אותו בצורה אחרת, אז הוא לא מכין, למרות שהוא מכין אותה העיסה, הוא לא מכין עכשיו לחם. ולכן גם אם בסופו של דבר, מה הוא יעשה? הוא יכין בתנוע, הכוונה בשעת הגלגול היא הקובעת. כן? וזאת למה? כי קודם כל הרגע הקובע בחלה הוא רגע העיסה. בחלה אנחנו נמצאים, ומיד נראה ברבן אותם, מכוון אותם, העסק הזה תתפס אצלו תרוצה. אני בחלה נמצא, מצד אחד אני מדבר עליכם, מצד שני מתי חיוב חלה נוצר, בשעת הלישה, בדיוק. ולכן אני בחלה, בניגוד לכל התחומים האחרים, אולי העיניים שלי עומדת עיסה. והרגע הקובע בחיוב חלה הוא רגע גלגול. כשמקור מובהק לכך שהכוונה היא קובעת, זה משנת עיסת הכלבים, שגם היא נפטרת מחלה, גם שם... אנחנו לא יכולים לתפוס את כל העירייה. השאלה היא, האם היא נפט אחרת? או שמה עוד פעם, בגלל שהכוונה שלך היא שכלבים יאכלו אותה, זה לא נקרא לחם. אני רוצה להזכיר, הלחם הוא הדבר שהכי מייצג את האכילה האנושית. ראינו את זה גם בפסוקים בראשית, פרק ג', שאדם מגורש מגן עדן, וזה התפך תוך הלחם. לחם זאת האכילה האנושית הכי מובהקת, ולכן אם היא מיועדת לאכילה האנושית, היא חייבת בחלה. כלומר, בחלה יש לי את תחום שעת הגלגול ותחום הכוונה, ולמה אני מייעד אותו. ובין אותם פרש אחרת את משנת עיסה שתחילתה סופגנים וסופה, והוא הבין שזה סוג אחר של גלילות, כל מה שתואר פה קודם, גלילה אהבה ובלילה רכה. לדעת רבין אותם, וזהו יחיד בין הראשונים, בין, כלומר, בעלי התוספות הלכו בעקבותיו, שאם אדם מכין גלילה אהבה, גם אם הוא לא אופה אותה בתנור, הוא חייב בחלה, בכל מקרה, לא משנה באיזה אופן יכין אותו. ואם הוא מכין גלילה רכה, פה זה תלוי באיזה שאלה. איך הוא יכין אותו? היא, כמו, מה הופך דבר ללחם לדעת רבן אותם? או עיסה שהיא בלילה אהבה שיש לה פוטנציאל להפוך ללחם, גם אם בסופו של דבר אתה לא תופה אותו בתנור, או על ידי התנור תהפוך אותו ללחם. זו, כמו לפי רוב הראשונים, צריך שתי תכונות כדי להפוך ללחם. גם עיסה של לחם וגם תנור, או מקור חום אקוויוולנטי. לעומת זאת, לפי רבן אותם, די באחד מהם. ברקע זה אומר פה רבן אותם בתוספות, אם כן בניבליש, טוב, חזרנו לבעיה החוזרת, אם כן בניבליש ורישולש, כן, לתחילתה ניסה, מברכים עליהן המוציא וחייבים בחלה, אף על פי דסופן, סופגנים. כן, רבן אותם מיישם את זה למעשה בעולם של, חלה. בסדר? כלומר, אם סופן סופגנים, אם זה בלילה אהבה, הוא חייב בחלה, וגם ההפך, לדעת רבן אותם, אם זה הבלילה הרכה, הוא יכול להפוך לחלה, אבל כנראה בנתונים של הסוגיה כאן, בתנאי שהוא ייראה כאבין ולא כלימודים. בסדר? עד כאן היסודות של חיוב חלה, זה שיעור שהיה אפשר להביא אותו כשעודים מסכת חלה. כאן כמובן עולה לפרק השאלה של המעבר לעולם הברכות. יופי. כמו שעשינו בצלף, למדנו עכשיו כל הדינים של צלף. בצלף הרי מה ראינו? שבחוק מצוות להיות בארץ, לכאורה בסוגיה משמע שמבדילים בין ארץ ישראל וחוץ לארץ. מה היה הקושי שלנו? היופי, מה קורה בברכות? מה בארץ ישראל ברכו אחרת בחוץ לארץ? אז אולי כן, אבל זה לא עלה דעת של מישהו מהראשונים. כן. פה יש שאלה דומה, למדת את העקרונות של חלה. למדת ברכות חלה, מה נקרא לחם? אם אתם רוצים לתרגם את זה למונחי זמננו, אז דיברנו על פנקייקס, נכון? דיברנו על עוגות שוקולד, לפחות במשפחה שלי, שמכינים אותם במיקסר בבלילה רכה. אלו, אם נתרגם לרגע את האם הם חייבים בחלה או לא, אז פנקייק באופן ברור לפי הגדרות שעולות כאן הוא פטור מחלה. לעומת זאת, האם עוגת שוקולד, אם נעשה כמות אדירה, כן? יש לנו מתכון שנקרא עוגת שוקולד, משפחה גדולה, אבל זה עדיין לא מגיע לשיעור חלה, כן? האם הוא יהיה חייב או לא? אז אפי רבן אותם? כן, למה? כי בשלב הלישה, אין לישה שם, הוא לא... אבל אחרי האפייה, זה עוגה, עוגה.
זה עוד שאלה של מי שיש לו דברים, זה רק
עם אחלה מים. אתה צודק, תמיד צריך... אני כרגע מדבר בניטרול הגורם של... טוב, של פת הבא בכסנים, בגורל הפשוט של האם מצד האפייה שלו. אז אם הוא היה חייב בחלה, אז התשובה היא הוא גדשוג לפי רבנו אותם, כן, לפי ראשונים אחרים כנראה שלא.
למה לא?
כי הוא בלילה רכה. מה עם בייגלס אמריקאים? יודעים איך מכינים אותם? איך מכינים את הבייגלס?
הם משאירים אותם, לא? משאירים ואז
אותם. יפה, אז אם הוא יהיה חייב או לא, זה בצד אחד זה בלי להבה. מצוין. אבל זה דרך היישום בהלכות חלה. בהלכות חלה. כנראה לעקרונות, מראים לפניי עומד לחם הארץ. מה קורה במעבר לברכת המוציא? מה קורה במעבר? כן, מה אתה אומר? עוגת שמרים, הם מכינים אותה כמו שאני יודע, אז בוודאות, זה גם בלי להבה, וזה גם תנור. אז הוא ודאי חייב בחלה, בתנאי שיש כמובן שהוא חלה, כן, אני לא מתייחס לזה. אבל זה ודאי, אבל כן, עוגת שמרים חייב בחלה. אבל נוגע כבר בשפה שאמרנו, למרות שחלה מדבר בשפת הלחם, אין שום קשר בתודעה שלנו בהכרח בין חלה לבין... לבין עוגות, בין הפרשת חלה לבין מה שאנחנו מברכים למוציא לחם מן הארץ בתודעה שלנו, כן? מעוגות מפרישים. למרות שאני יכול להגיד לך שמהבצק של עוגות שמרים אפשר גם להכין מקלות חלות, בלי שום בעיה. אתה יכול להכין אותו בצק, חצי לחלה, חצי לה... זה ממש פת הבאה בכסנים. זה הנושא האור, כן? אבל זה בעולם שלך. השאלה היא מה המעבר מזה לבוקמה? אם עכשיו למדתי שכל מי שחייבים חלה, אז הוא המוציא או לא. וכאן, זה לכאורה הרקע שבסוגיה. רק שכמובן, זה תלוי בגרסאות, כן? אמר לי, אביי לרב יוסף, היי קובה דערה, מה הם מברכים? ילווה, אותו קובה דערה שהופיע לפניכם, שנאמר עליה שהוא זוהה קודם עם מים, טרוקנים, שנאמר עליו לפי רוב הגרסאות, למעט רבנו חננאל, שהוא חייב בחלה. אז הנה יש לי דוגמה, שמישהו שהוא חייב בחלה, והוא... השאלה עלתה, האם אוטומטית, האם אפשר ללמוד מזה שברכתו מוציא לחם מן הארץ? ומה הייתה תשובת הגמרא? אמר לי, רבי יוסף עונה לו, כי זה היה איזה חכמים אחרים קצת, אמר לי, מי סברת נהמה הוא? גובלה, באלמה הוא, מבחין ללווה, בורא מיני מזונות. כן, כש... מהי התשובה שהוא נותן? אז אם אני גורס בגמרא, שטרוקנין חייב בחלה, אפשר לומר את הדבר הבא: לא כל דבר שחייב בחלה ברכתו תהיה בורא המוציא לחם. למרות שזה לחם הארץ, זה לחם הארץ, כן? וזאת למה, מה זה התיאור הזה נהמה וגובלה? אתם יכולים להסביר לי את ההבדל?
נהמה זה לחם,
רגע, אבל אם הוא חייב בחלה זה לא אומר שהוא נהמה? אז התשובה היא שלא. למה? זה רק גובלה, כן? מה הכוונה גובלה? דבר ש... שמה עשו לו?
גיבלו אותו.
שגיבלו אותו. ולמה זה מספיק לחלה? ולמה זה מספיק לחלה, מיכאי? למה זה מספיק לחלה?
זה יוצר את הצורה.
כי זה יוצר את הצורה. ועדיין זה לא עכשיו לחם באיזה עולם. כלומר, אני רוצה קצת שנבין את הלשון. הרי גם בחלה כתוב לחם הארץ. מה שצריך להגיד, הוא לחם, אבל הוא לא... לפי הגרסה הזאת ככה הייתי אומר. הוא לא נעמה. הוא לא נעמה. הוא לא פת, הוא לא, זה לא עובד בכתבי כתוב מי סברת לחמו, כן? אבל גם הדיוק שלי נראה לי קצת עקום, כי נעמה זה פשוט זה לחם בארמית, כן? אבל בעצם מה שהוא אומר הוא, אתה יכול להפוך לכאבין, אתה יכול להפוך לצורה, ועדיין זה לא מספיק בשביל המוציא לחם מן הארץ, כי פה אני דורש בשפה שלו נעמה. ולכאורה ההסבר ניתן בשורה הבאה לפי הדרך שמקובל לקרוא אותו: ברזוטרה קבע סוגתי ילווה וברק ילווה המציא לחם מן הארץ, לשלוש ברכות. וכאן הדרך הרווחת לקרוא את זה הוא על רקע הנושא שפת הבא בכסנים, שם הגמרא בדף מ"ב מדברת על קביעות סעודה, ופה בעצם לכאורה גם ניתנה הנוסחה הלמדנית. אם ננסה להקשיב לה, הנוסחה הלמדנית אומרת, הייתי אומר, אכן זה לחם, ולכן אם אני אקבע סעודה עליו אז הוא יכול לזכות לאיזה ברכה? המוציא לחם מן הארץ, כי הוא, יש לו תשתית של לחם. כלומר, יש לי בעיה קצת עם הנעמה והגובלה, שכאילו הוא לא לחם. אבל הייתי אומר כך, החלה תלוי בשם לחם בחפצה, זה לחם. לעומת זאת, מה שאני מחפש בברכת המוציא לחם מן הארץ, זה לא לחם בחפצה, אלא אני מחפש לחם שהוא מרכז של סעודה. והדברים האלה, הבילות הרכות, כן, אם ניקח את כל הדוגמאות שהבאתי, למעט הבייגלס, כן, אבל כל הדוגמאות שהבאתי הם באמת לא מתפקדים באמת כלחם. עוגת שוקולד היא לא אפשר לאכול איתה את הסעודה, נגד איתה חומוס. דרך כלל גם כל מה שעשה בביאות הרכות הם מתפוררים, כמו את בעת הפירורים בעוגות שוקולד. כן? זה מתפורר, יותר, לחם פחות מתפורר. לכן הלחם מתפקד יותר טוב כציר של סעודה. כלומר, ולכן יצרת לחם, אבל הוא לא ציר של סעודה, ולכן במידה ואתה תקבע סעודה עליו, אז היות והוא לחם הוא כזה. ואם זאת השפה שרוצים לומר אותה, אז אפשר גם לומר שקביעות סעודה עוזר רק למי? רק למי שברכות חלה יקבע שהוא. ואם נגיד אני אקבע סעודה על שוקולד, בסדר, אני ילד שנורא אוהב שוקולד. אתה צודק, הגמרא בלמד עמוד ב' מצוין, כן? למרות ששם מדובר סך הכל לגבי שלוש ברכות. זה ודאי, בגמרא בלמד לא מדובר על ברכה לפניה. כלומר, אם יעלה על דעתו של מישהו שאני אקבע סעודה על משהו שהוא לא לחם ברכות חלה, והוא עדיין יהיה שלוש ברכות, זה אתם צודקים, זה הגמרא בלמד. האם הוא יהיה מוציא לחם מן הארץ?
ברור שלא, זה לא שייך ללחם.
לא שייך, ולכן בעצם אתה יכול לסכם את הסוגיה כאן. גם בתוספת המשפט הבא, אמר מר ברבשי, ואדם יוצא ידי חובתו ומדי חובתו בפסח, מי טיימה, לחם עוני, קרין אנד בייק, שכאן זה כמעט מצרפים יחד, זה אומר, זה צורת הקריאה המקובלת, שבאמת עקוב הדערה הזה נחשב לחם, ולכן בפסח, שמה מעניין אותי? לחם, הוא יכול לזכות בתואר לחם עוני, הוא חייב בחלה כי הוא לחם, הוא עדיין זה לא מספיק, יש עוד מושג בהלכות ברכות, כדי שיהיה מוציא לחם מן הארץ הוא צריך להיות מרכז של סעודה, ולכן אם יקבע סעודה ברכתו מוציא לחם, אם לא אז לא.
אז
זו קריאה אחת של הסוגיה.
לא אומר בלי לעבר תמיד מקבל המוציא, למרות שגם אם אני לא אוכל אותו.
רק שנייה, אני כרגע קראתי את הגמרא, בסדר, אתה רוצה גם לעבור לתוספות, אבל זה מקרה בתוך הסוגיה עצמה, שמי קרא כך את הגמרא? הראש כך קרא את הגמרא. פה מיד נגיע,
שלושת הדעות האלה אומרים כאילו הולכים אותו כיוון,
ככה אוהבים לקרוא את זה. כלומר, אם אתה רוצה גם סדר הדורות, בסדר, הבעיה לרב יוסף זה דור רביעי, דור שלישי, ובהמשך מר ברבה שהיא דור שביעי, מר זוטרה אני לא בדקתי מתי הוא נכנס, אבל
יש כמה
משך, מה? יש כמה? דור חמישי שישי, אם זים ככה זה מסדר הדורות. כלומר, קודם כל עסקו בשאלה של חיוב חלה, אחרי זה הבא ישאל איך אני מעביר אותו למוציא לחם מן הארץ, וכאילו התיקון היה שגם הוא יכול לזכות במוציא לחם מן הארץ, מה שמסביר גם את ההערה של רבשי שזה מספיק לי בשביל לקיים מצוות מצה, שזה ממש הספרדי, מה שאמרתי קודם, כל השנה הם בוכים מזונות על מצה, אבל הם יוצאו נכון בפסח. למה? כי פה אני שואל אם הוא לחם, פה אני שואל אם הוא קביעות סעודה. זה פשוט שאלות אחרות לגמרי. זה, בדרך הזאת קרא הראש את הסוגיה, וכך הראש מסכם, אני קורא, קודם כל מתעקש שטורקים חייבים בחלה, והוא מתעקש שטורקים זה תחילתו סוף גנין וסופו איזה, והראש גם אומר במפורש, אוקיי, זו השאלה שלך, אז אני אכניס אותה. לפי הקריאה הזאת, הסוגיה דנה בדבר שחייב בחלה, שעדיין לא המועצי. מה יקרה בדבר שהוא פטור מחלה, האם יכול להיות שהוא יהיה המועצי? אז הראש אומר במפורש, אני קורא אותו, והדבר שתחילתו סופגנים וסופו סופגנים, כגון שבלילתו רכה ונדגן ושמן פטור מן החלה ואין מלחם על המועצי, ועודת הראש, זה, הייתי אומר, להיות חייב בחלה זה תנאי הכרחי כדי לברך המועצי, זה לא תנאי מספיק. כלומר, אם אתה פטור מחלה, אתה לא יכול להשתיע המועצי אפילו בקביעות סעודה, כי אתה פשוט לא לחם. אבל אם אתה חייב בחלה, זה ההמשך מה יתרוקנין, ואז הוא הביא את השאלה של הברכה, ושהוא עדיין מזונות. ולפי דעת הראש יוצא ככה, מי שפטור מחלה ודאי לא יהיה מוציא לחם מן הארץ, מי שחייב בחלה הוא יכול להיות המוציא לחם מן הארץ אם הוא בקביעות סעודה. בסדר? זו דעתו של הראש, בסדר? שמניחה שחלה מהווה בסיס אבל לא זיהוי מוחלט של המושגים. כן, עמיחי, אתה דרשת ממני להתייחס לרבינו תם בתוספות. כן, אז בואו נראה. נקרא רוצה לומר רבינו תם, ודווקא חייבים בך מצוות חלה ועודה ניסה לכתיב אריסותיכם, ואילו שהוא מתחילה עיסה חייבים בחלה ולמועצים פטורים. כן, ולא נראה דלאל קטני נתנן לאוכלן ומורך למועצי גם במנחה רפית עכשיו עם סופגנים שם נוכל בתוגנות בשמן. כן, מה עבר פה על רבינו תם? פקפוק ראשוני האם באמת חלה מהווה תשתית להמוציא לחם מן הארץ? כי במבט ראשון רבינו תם אמר לעצמו, חלה מעניין אותה שלב הלישה, והמוציא לחם מן הארץ, מה מעניין אותי? המוצר המוגמר, הכיכר, הלחם האפויה. וכן רבינו תם חשב שמבט ראשון, שהתקדים שתחילתו עיסה וסופו סולגנין, הוא תקדים מספיק לחלה, הוא לא תקדים מספיק להמוציא לחם מן הארץ. כלומר, דעת רבינו תם בשלב ראשון הוא חשב שיכול להיות מצב של משהו שהוא חייב בחלה ועדיין לא יהיה ברכתו המוציא לחם מן הארץ, אבל לא בגלל קביעות סעודה, אלא כי הוא לא לחם, כי אני בודק את הלחם בשלבים שונים. בסופו של דבר רבינו תם אומר לו, כל מה שלחלה יכול להתחייב, הוא יכול גם להמוציא, אבל עדיין רבינו תם לא חייב שלא לקבל את התנאי של הראש, בתנאי שהוא שייך למסגרת של קביעות סעודה. כלומר, לפי דעת בעלי התוספות, מה שעולה בעצם מהראש, מה שעולה בעצם מהראש ומהתוספות הוא, כל מי שחייב בחלה יכול לקבל המוציא לחם מן הארץ, אבל יש עוד תנאי. התנאי נקרא קביעות סעודה, ולכן על הרקע הזה, התוספות ממשיכים על יטריות. מה ההמשך שממשיכים? ורימשיש, שאומרים שזה יטריות. לא, אביר שיש זה יטריות. תראו, אף אגב לחייבים בחלה, שהוא יישא מתחילה, פטורים מן המויצי, ואין לבחים עליהם אלא בורא מיני מזונות, דירק לו תוריד את הדלמה. זה בול שיטת הראש. הוא אומנם חייב בחלה, אז למה אין לו המויצי? רבין אותם לפני כן אמר שתחילתו סופגני, הוא יישא בסופו סופגני, אז מה הוא יכול להיות? הוא יכול להיות אגב המויצי, אבל עדיין מה זה דורש? גם תוריד את הדלמה. רבי נחייה זה עליהם סופק, הביר חייב בחלה, משום עושה יסתו בצק כדי לחלקה. כלומר, בלחם, מה כל הרעיון? שאתה רוצה שהוא יהיה כיכר, אחד, ביטריות, מה כל הרעיון? לחלק. תלת בו שיורה, גם פה, פעמים מחלקים, שהם עושים שהוא חלה בגדרה אחת, החיה מצריך לקח חלה ולא ברכה, וזה גם די, ולא ברכה בשביל הספק וכו'. אוקיי, זה באופן בסיסי השיטה של בעלי התוספות. כן, שסיכום קצר של הדברים מופיע בצורה מאוד חריפה בתלמידי רבינו יונה. שם הוא אומר, בשם הריבה על התוספות אני מקריא, ורבי יצחק הזקן זל אמר שכל דבר שפטור מן החלה פטור מהמוציא בשלוש ברכות. אחד מחלק. כלומר, בלשון אחר, כמו הצלף, אתה רוצה לדעת אם הוא עץ או אדמה, לך תבדוק לפי הקריטריונים של אורלה. אתה רוצה לדעת אם הוא המויצי או לא, מהם השלבים שאני צריך לעבור? קודם כל, תלמד חלה, תגדיר לפי... אם הוא פטור מחלה, נגמר הסיפור.
אבל אם הוא חייב בחלה, זה מבחן שלומתי.
לא, אם הוא חייב בחלה, עכשיו תבדוק. האם יש תורית על הדם? זה שתת בעלי התוספות. אבל פה מזכירים את הבדי רבנו יונה, שרבנו יונה עצמו חלק על זה. ונראה למורי הרב נראו, שיש להעמיד חילוק הדבר בעניין זה. שאם הייתה בלילת אוהבה מתחילה, ואחר כך ריקחו אותו לידי משקין, חייב בחלה, שכיוון שכבר הייתה בלילה אהבה באותה שאני אתחייב בחלה, שחיוב החלה תלוי בגלגול. אבל אין מברכין עליו המויצי שברכת המויצי תלויה בלחם. וזה כיוון שהתבטל מתורת לחם, אין מברכין עליו המוציא, ולא ג' ברכות, ולשון אחרת. מה שרבן אותם חשב בתחילה, זה מה שחושב רבן יונה למסקנה. רבן יונה מנתק מושגית בין המוציא, בין חלה לבין...
לרבן אותם. כל מה שחייב בחלה, יכול להיות חלה.
יכול להיות המועצי.
לא בטוח יהיה. אם תחילתו יישא וסוף סוף סוף גנים, אלא לרבן אותם זה לא מה שהם רוצים, נכון?
זה כן.
זה מסתדר לי ברבן אותם, לא?
לפי רבן אותם...
רק תחילתו
וסוף סוף סוף גנים. תחילתו זה יישא
עבר. אתה צודק, האמת היא שאתה צודק, כאילו המחלוקת תהיה... אם זה תחילתו סופגנים וסופו עיסה.
כן.
אבל אם תחילתו עיסה וסופו סופגנים, זה לא מחייב לחלוק. אתה צודק. כלומר, גם הדוגמה כאן לא מחייבת גם עד כמה הוא חולק. הוא כנראה מציין אותו כמעמיד חילוק בדבר, כי זה נראה נגד ארי שכל דבר שפטור מלך פטור מהמועצי, אבל אתה צודק לאמיתו של דבר. ארי לא אמר שכל מה שחייב בחלה יהיה המועצי, וכי מה אמר רבנו יונה פה? שיש משהו שחייב בחלה ואין לו המועצי, טוב, הרי לא בכך חולק על זה. אתה צודק.
זה לא יהיה משהו שהוא לא חייב.
בכל מקרה, מה אתה אומר?
לא יהיה, רבנו יונה יגיד משהו שהוא לא חייב בחלה, אם הפכת אותו אחר כך לדבר שהוא עבר ויש לו נפח והוא דומה, ואולי קובעים עליו סעודה, אם על זה ולכן הם רוצים למרות שבחפצה של חלה אין לו.
כן, אתה צודק. בסופו של דבר, בדברי רבנו יונה אתה צודק, לא הכרח שהוא חולק על היסוד הזה. מי שחולק על היסוד הזה בעליל זה הרעה. הרעה ב... בוא נפתח את זה. הרעה קורא אחרת את כל הסוגיה, והוא מושגית מחייב זיהוי מוחלט בין חלל לבין המוציא לך מן הארץ. זה נמצא ברעה בעמוד קופיות. כן, הרעה בדומה לריב גורס בסוגיה, אמר רבי אתריקטה פטורה מן החלה. מה אתריקטה? איק אדם, סליחה, עוד לפני כן. סליחה. אנחנו חייבים להתייחס לפני הרעה לריף. עד עכשיו יצאנו מתוך הדחה שמה מורסים בגמרא, שטרוקנין חייב בחלה, אבל מה היה הדיון? האם טרוקנין יהיה מוציא לכם מן הארץ? אבל הריף, הרימה הוא גורס בגמרא, הטריטה פטורה מן החלה. ואז הוא אומר, ראה טריטה דאר, הברכים עליהם בורים מיני מזונות, אם קבס הוא יוצא לברך עליה מועצי בשלוש ברכות. מה בעצם עולה בפשטות לפי הריף? שגם מי שפטור מחלה, אם אני קובע עליו סעודה, מה יכול? המועצי. זה האמת, זו גם שיטת רבנו חנן, נכון? הרך שגורס, תסתכלו אחר כך, הרך שגורס בסוגיה שטריטה, שהוא פטור מחלה,
שהטרוקנין
פטור מחלה, הוא אבל באמת שהוא יכול להתחייב. כלומר, כבר בגרסתם עולה בבירור, הייתי אומר, ניתוק מוחלט בין השאלות, שלדעתם יכול להיות דבר שפטור מחלה והוא עדיין יהיה מועצי, מה שבעלי התוספות לא הם מוכנים לקבל. בעצם זה עולמות עצמאים לחלוטין. הרעה הוא לגמרי מזהה בין העולמות, ועכשיו אני אקריא לכם את הדברים. אומר הרעה את הדבר הבא. אחרי שהוא מביא שהריף ישווה בין טריטה לפת הבאה בכספין, זה אומר כך, מסתברא דלא דמי, אין שום קשר בין סוגייתנו לבין קביעות סעודה של פת הבאה בכסנים. למה? דעתם לאו פת דאשתני בכסנים, ושן יש שינויה, ולאחי בעינן קבע סעודתו עליו, אבל הכה פת גמורו, בין קבע סעודתי ובין לא קבע סעודתי, חד דינה איתלי ודינה דפת איתלי, ודאמרינן תמר זוטרה קבע סעודתי עלי וברך עליה שלוש ברכות, לא לעיכובי דבלב הכי נמי לברוך שלוש ברכות, אלא אגב אורחי אמר תלמודה דאוכי דמר זוטרה למבד אחי ולמימר דשפיר חשיב דאורחיו דאינצ'י למקווה סעודתיו עלי. אמר מר בר אבאשי ואדם יצא בן דחורתו בפסח, מה הייתה עם הלחם עוני? אמר רחמן הפירוש הלאה ואחי הווה אמינה דמצווה לחם העליה בעינה, פירוש וכן בנקים לחם הוא הדין דחייב בחלה, דאף אגב דלק הגלגול, מכל מקום כל שהוא פת חייב בחלה, ולית עלו לישן הדאמרינן, לאל בדאבי, אי טריקטה, אי קדם ממירתח גבי, ואני קורא, הוא פטר לי מן החלה, שלא חשיב, אבל לית, דאמרינן אחד, דלחם גמור הוא לכל דבר. איך הרעה קורא את הסוגיה בדף גם את חלת עמוד הרב? באופן שונה לחלוטין. הוא אומר שהוא ענה לו, שבחיר לבואים עיניים זונות, וכשהגמרא אומרת שמרזותה קבע סעודה, זה היה דרך מה לומר?
סיפור יפה.
שהוא חולק על זה. שהדברים שרבי יוזב אמר, מרזותה חולק, ומרזותה אמר, עצם העובדה שיש אנשים שאוכלים את זה בקביעות סעודה, מה זה מלמד עליו? שגם כשאתה אוכל אותו בלי קביעות סעודה, שהוא מהווה לחם, ולכן ברכתו היא תמיד המוציא לחם מן הארץ.
מרזותה חולק?
כן, ככה הוא מפרש את זה, אני קורא את זה עוד פעם.
לאגב אורחי, אמרת תלמוד, זה אורחי גמרזו אותו, סתם סיפור.
כן, אבל לפי דעתו, הוא כותב במפורש, זה לחם גמור.
למה?
הוא יותר לחם גמור, הוא תמיד המוציא לחם מן הארץ. הוא כותב את זה במפורש. הריף אומר שעל טריטה דארה, או טרוקנין לפי הגרסאות האחרות, שאתה תברך עליו מזונות, אלא כן תקבע סעודה, זה מוציא לחם מן הארץ. הרעה אומר במפורש שהיות ויש אנשים שקובעים עליו סעודה, זאת הוכחה שזה מהווה לחם. פת הבא וכסנין הוא כותב פה מפורש, הוא לא לחם, לכן ברכתו עם מזונות, אלא כן תקבע סעודה. לדעתו קביעות סעודה עוזר דבר שאיננו לחם, אבל הוא אומר כאן הרעה, לדעתו זה לחם גמור. היות
בגלל שהוא חיש מנוחלה הוא לא חשוב על זה.
כן, הוא כותב את זה מפורש.
זה כל דבר שמפרש ממנו חלה, ויש אנשים שקוראים על הסעודה גם אם לא קובעת על הסעודה.
הוא כותב ככה, ואי טריקטה דארה, בסדר? אז הוא חולק על זה, והוא כותב שטריקת הדערה, הוא מתעקש, בוא תעבור על השלבים. הוא קודם כל מתעקש שלפי מר בר זוטרה תמיד מברכים זה פת גמור, ותמיד מברכים שלוש ברכות, תמיד. וזה שכתוב שהוא קבע סעודה, זה רק אומר, לא שרק אם קבעו סעודה, אלא הוא מתייחס לזה כאל, למה הוא קבע על זה סעודה? כי הוא ילד שרוצה להיות שבע מטפו צ'יפס או מיוגות, לא. למה הוא קבע על זה סעודה? כי הוא אמר שזה לחם, ולכן הוא לא צריך קביעות סעודה כדי לחייב אותו במועד. למה מר ברבשי אמר שיוצאים ידי חובה בפסח? כי הוא לחם, ולכן מה הוא מתעקש בסוף הסוגיה? ליתא להו לישנא דאמרינן לעיל בדאביי אי טריקתא איכא דאמרי מירתח גביל והיינו קובה דערא. הוא מזהה את קובה דערא עם טריקתא שהוא פטור מחלה. למה אי אפשר לגרוס את זה? כי זה לחם. כבר בראה מפורש שבא שהגמרא אומרת שהוא המויצי, הוא שמה שהגמרא אומרת שמר זוטרא קבע עליו סעודה, הוא גם חייב בחלה, גם יוצא מדי חובה בפסח, והוא גם תמיד המויצי. זאת אומרת, אם אני קורא את הסוגיה הזאת לפי שיטת הרעה, בניגוד לראשונים האחרים שאמרו, את איזה אלה גמרי, אולי זה תנאי מספיק, לא תנאי הכרחי, הרעה דורש זיהוי מוחלט. מה שהגמרא, מה שהוא פטור מחלה, הוא לא לחם. מה שהוא חייב בחלה או לחם, הוא המויצי, הוא בפסח. זו שיטת הרעה.
גם אם נהיה סופגנים, אחרי שהוא נהיה...
לא, הוא לא קורא את הסוגיה. הוא... הוא לא מתייחס לכל דברי רבנותם. עכשיו אתה שואל אותי איך זה יתורגם לדברי רבנותם, מה שתכריע בלכות חלה היא אותו דבר בלכות המויצי. בסדר, עכשיו אם הוא יכריע בלכות חלה, אני צריך רעה על חלה כדעת מה הוא מכריע. אתה מבין את העניין? אחד אחד אני אספר לך שתעבוד עם חלה, וחלה יש לה סימנים בשולחן ארוך. מצד שני, אני לא יודע מה רע עצמו עכשיו בחלה, כלומר זה לא מחויב שהוא הסכים רבנותם. אבל אם אני קורא את הסוגיה כאילו לקריאה שקודם של הראש בגמרא, גמרא אומרת במפורש לדעת הראש שאני מנתק בין פסח וחלה לבין המוציא לחם מן הארץ, הרעה אומר מה פתאום, לא קראת נכון. הגמרא אומרת שמרזות הרעה בזה לחם, ולכן הוא תמיד המוציא לחם גם כשלא קובעים סעודה. או ללשון אחרת, לדעתו צריך לקרוא את הסוגיה שאני מזהה לגמרי. בסדר?
אבל במקרה אחר, שמרזותה, אם זה היה דבר שחי בחלה, אבל אף אחד לא היה חושב שזה באמת לחם, ואף אחד לא היה קובע על סעודה.
אני לא יודע אם יש דבר כזה לדעתו, כלומר יכול להיות שלדעתו זה גם לא... זה גם לא חייב בחלב. אני רוצה להזכיר, אני רוצה להזכיר לך את הקריאה הדומיננטית בראשונים לתחילתו איסה וסופו סופגנים. מה הכוונה? שהכנת דבר שיש לו תכונות של לחם, לא תכננת לאכול אותו כלחם. כן? כלומר, אם אתה תזכיר כמו, לא כמו רבנו תם, הפוטנציאל להיפטר מחלה הוא הרבה יותר גדול מהפוטנציאל של רבנו תם להיפטר מחלה. כי אתה א' מוציא מהתמונה בלי להרקה, שנית גם בלי לאהבה אתה מגביל את המקומות שמהם אתה חייב, ובעצם מה שאתה מתאר הוא כמעט דומה. אני רואה איך אתה יכול לחלוק, אם אני חוזר עכשיו לרבן יונה, או להגיד שאולי במועצי יומד דבר הכי שעניין אותי התוצאה הסופית, ולא אף מן שרבן אותה, ולא המחשבה הראשונית. אבל ביסודו של דבר, לפי השיטה שלו, חיוב חלה הוא מצומצם. כלומר, אם אתה שואל אותי איך יכול להיות שאני אומר לך מויצי על כל הדברים שאני מפריש חלה, התשובה הוא מפריש חלה על פחות דברים מרבן אותם. לכן בסופו של דבר, אני לא יודע אם זה דרמטי. כלומר, בסופו של דבר, האם זה נורא דרמה שהוא אומר שחלה... כי בעולם שלנו, תחשבו רגע, אנחנו מפרישים חלה מדברים שאנחנו לא מוכרים למויצי. אנחנו חיים כמו הראש. אבל בעולם שלו, אולי הוא לא קיבל את ההגדרה המרחיבה של רבן אותם, ולכן זה לא נורא נורא דרמטי. כן? הזוי הזה, כדי להפיק את התמונה, הוא גם עולה במפורש בירושלמי. עכשיו בירושלמי, אני מיד השג, הוא לא הקריא את כולה, ירושלמי לא מדבר על טריטה ולא על טרוקי, הוא מדבר על טריקטה. וגם הרעה, מי שראה אותו, גורס טריקטה. המתיאה הראשונה שלי הייתה לחשוב שזה אותו, זה אותו דבר. כך אני נתיתי לחשוב. אני חייב להגיד, בגלל המילונים, הסתכלנו, התברר לפחות שהמילון של סוקולוב לא חושב שזה אותו דבר, כי המילה טריקטה היא מילה שמצאה מוצאה מלטינית והיא שייכת למרחב המטבח הארץ ישראלי, והמילה טריטה הוא טוען שהיא מילה בפרסית והיא שייכת למטבח הבבלי, והוא גם מפרש אותם אחרת לפי השפות הזרות, שטריקטה זה בצק שלא נאפה, וטריטה זה סוג של מאפה שהוא כן עבר תליך של אפייה, אבל לפי דעתו פה בטריקטה מדברים על בצק. הוא פה לפי כל מה שלמדנו ברבינו תם וברבינו יונה, מה אני הייתי אתן לומר? אז אם כך, התחלה הוא יכול להתחייב כי הוא בצק, וזה תולי בבצק, אבל המועצי, מי מעלה לדעת שיהיה דבר כזה?
אנחנו נוראים בצק שהוא לא מוספק.
לא יודע, זה לא היה מספיק ברור לי.
לפי המילון, כן.
למה שאני מברך את זה אפילו מזונות?
אני לא יודע.
זה לא מזונות, זה שהכל.
שאלה טובה. בכל מקרה, בכל מקרה, זה חייב עוד בירור, רק נגמור. הירושלמי מביא מחלוקת שרבי יוחנן בריש לקיש בנושא באמת של טריקטה. כלומר, אם בדפוס בבבלי יש מחלוקת על פרוקלין, אז בירושלמי יש מחלוקת על טריקטה.
זה יכול להיות אותו דבר?
זה כנראה לא אותו דבר, כי טריקטה פה הוא מזוהה עם סופגנין. והמחלוקת כאן, אבל היא מחלוקת חוצה את כל הגבולות. רבי יוחנן אמר, טריקטה חייבת בחלה, ואומר עליו המוציא לחם מן הארץ, ואדם יצא בידי חובתו בפסח. רבי שמעון בן לקיש אמר, טריקטה אינה חייבת בחלה, ואין אומר עליו המוציא לחם, ואין עליו יצא בידי חובתו בפסח, או ישן אחרת. לפי מסורת הירושלמי, זה דומה שתתרה, באמת, זה משולש שאני משווה אותו לגמרי. כל מה שחייב בחלה, הוא גם המועצית, הוא גם פסח. כל מה שהוא פטור מחלה, אז הוא לא יהיה המועצית, והוא לא יהיה... הוא לא יהיה פסח, שמים לב? כלומר, לפי הירושלמי יוצא באמת כמו הרעה, זהוי מוחלט בין התחומים. לעומת זאת, וזה גם כך עולה בהמשך לירושלמי, בהמשך המסורות פה. הירושלמי מזהה לגמרי את חלה כבסיס לברכת המוציא לחם מן הארץ. לעומת זאת, אני רוצה לסכם, בבבלי, הקריאה גם של התוספות וגם של הראש, היא מפרידה ביניהם. היא אומרת, לא נכון. יכול להיות משהו שחייב בחלה, ועדיין לא יהיה, המוציא לחם מן הארץ. ראינו שהארי אומר אבל הפוך, כן, כל מי שפטור מחלה הוא בטוח למוציא לחם מן הארץ. זה באמת מפרידים. אם אני רוצה לסיים, שאם אני אשואל כאילו מה אולי יכול להיות רקע על הפער הטונים הזה בין התלמודים, אז הפער אולי קשור לדברים שאירו בתחילת השיעור על הבדלי בבלי ירושלמי. הבבלי נורא 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 מודע שלדגן או לעוגות יש אופציה של ברכה שתבטא את היותו לחם או דגן, גם אם הוא לא מרכזי בסעודה. כלומר, כאילו האופציה שתהיה חייב בחלה ולא תהיה המועצי, אולי הרבה יותר קורצת בסוגיית הבבלי, כי שהבבלי איך מתפקד אצלו מזונות? כברכה, לחם מינוס. לעומת זאת, בירושלמי, אני חוזר גם לדיון בתחילת השיעור, בירושלמי אין מזונות כברכה שהיא חצי ברכה לחם על חצי לחם. אין דבר כזה. והמוציא לחם מן הארץ הוא ברכת הלחם. וברגע שהחלטתי שאתה חייב בחלה, אז מה החלטתי? שאתה לחם. אם החלטתי שאתה לחם, אז מה תהיה הברכה שלך? מוציא לחם מן הארץ. כלומר, יכול להיות שהמורכבויות האלה כאן בבבלי, הן עולות על רקע תפיסת הבבלי, את ברכת בורא מן המזונות, כברכה שהיא גם ברכת לחם מסוימת. שזה הדין השני במורא מן המזונות. כמו שהוא ברכה ללחם שאיבד את צורתו, הוא יכול להיות ברכה ללחם שהוא לא קביעות סעודה, ובמה מסוים פירורים הם לא קביעות סעודה. אולי נסביר גם קצת מה זה קביעות סעודה, זה לא רק כמה אתה שבע, אלא אחד מהדברים שבולטים במשניות בהמשך הפרק הוא שאתה יכול לאכול את הסעודה יחד איתו. כן, אתה תזכרו, הם אוכלים בידיים, אתה מנגב עם הפיתה, אתה אוכל יחד איתו את הסעודה. עם פירורים אי אפשר לאכול את הסעודה יחד עם הפירורים. אי אפשר שילווה את הסעודה משהו שהוא רך או פת הבאה בכיסדים כבר בוא נכין את עצמנו. אי אפשר ללוות את הסעודה עם עוגות, כן? זה לא עובד, כן? אז בתפיסת הבבלי, קביעות הסעודה היא נותנת ללחם, אתה מוציא לחם מן הארץ כי זה ברכת הסעודה. לעומת זאת כל השאר הם לחמים. זה פירורי לחם, אבל הלחם שאיננו קביעות סעודה היה מורה מן המזונות. בירושלמי לא מצאתי עדיין שיש ללחם שתי ברכות. בירושלמי מזונות הוא ברכה על תבשילים, על מזון, ולחם הוא המוציא, או שאתה לחם או שאתה לא לחם. מה ירושלמי לא אומר? אם אתה לא לחם אז מה כן? כלומר, אם אני קורא את ריש לקיש שטריקטה הוא לא אומר עליה מוציא לחם מן הארץ, אז מה כן הוא אומר עליה? הוא לא אומר, אבל אם אתם שואלים את תחושתי, בואו את פרי אדמה, אולי. או אולי שהכל, לא יודע. אני הייתי אומר, הייתי אומר כך, בירושלמי זה לא מתח בין האם אתה מזונות או המוציא. זה האם אתה לחם או לא לחם. לא, אתה רצית עליהם?
כן, אמרת שהמיוחד שזה לחם, שזה תאכל את זה לחם דברים, דווקא קרי קיר שזה מזונות גם הוא, אז דווקא הוא הכי נוח, לא כמו גר פשידה, אבל קרי קיר זה הכי נוח
אתה צודק, מה אנחנו חייבים לבדוק בשלב התרגום להלכה של העקרונות שלמדו פה היום? חייבים לבדוק, לחמית, בסדר? איפה זה נכנס בהגדרות לחמית? כן, איך מכינים אותו? בסדר, אבל בפריחיות אורז אנחנו כבר יודעים את התשובה, אבל לחמית, לבדוק קרקרים, ואני מציע שכמל פת הבאה בכיסטים יתחיל אותה מחר, בסדר? אתה מסכים? אתה מסכים? ובעזרת השם, בשבוע הבא נעשה את התרגום של הכל להלכה מעשית. בסדר, תיאבון.